אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים, מה נשמע?
צהריים
רגע,
טובים,
לפני הכל,
עניינים.
מגיע לך היום מזל טוב. חוגג
נכון.
30 וקצת, לא כמה, כבר מי סופר, אבל
יש לנו
מזל
כמה
טוב.
מזל טובים היום. קודם כל, באמת יצא לנו להקליט ביום ההולדת שלי. חוגג 46 שנה בינתיים. שליש מהחיים מאחוריי. דבר
עד
שני,
120, כן.
הגענו לפרק 20. קודם כל, זה כיף לחגוג את היום הולדת בהקלטת פודקאסט, זה באמת היינו.
הכיף השבועי שלנו, ממש ככה.
לגמרי. עוד פרק 20, אז זה גם חגיגה, והיום גם שלחנו את הניוזלטר הראשון לקהילת משקיעי הערך, אז כל מי שנרשם, שימו לב שקיבלתם, תבדקו את הספאם, ומי שעוד לא נרשם, תמהרו להירשם. הרבה תוכן מאוד מעניין שאנחנו חושבים שיעזור לכל מי שרוצה להעמיק בעולם השקעות הערך. אז הרבה סיבות למסיבה, וכיף לנו גדול, מה שלומך?
אני בסדר, חזרתי מכמה ימים מחוץ למשרד, נכשיר את זה לפרק, לסוף ההמלצות, הכל בסדר, היום, טוב, אנחנו אומרים את זה על כל פרק, אבל היום באמת, הבאנו, אני חושב שהרבה יסכימו על גדול הדור לפרק הזה, כבר נדבר על
גדול
סת'
הדור.
קורמן. כן.
אוקיי, עוד שנייה נשמע למה הוא גדול הדור. ניתן איזה דיסקלמר קטן לחבר'ה, חברים, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא שיווק השקעות. כל מה שאנחנו רואים פה זה למטרת העשרה והרחבת ידע, לא לראות בזה כהמלצת השקעה או פעולה. כל ייעוץ השקעות דורש התייחסות לפרטים האישיים של כל אדם. יכול להיות שגם לי וגם ליואב יש עניין אישי בדברים שאנחנו מדברים עליהם, אז קחו את הכל בפרופורציה ובאמת ליהנות מהלימוד של זה, ואפשר להתחיל לדבר על תוכן. יש לנו ציטוט, יואב, אתה הבטחת לנו פעם ציטוט בכל פרק וקצת דילגנו על זה בפרקים הקודמים.
לא, זה לא בסדר, אז אני היום מביא אחד ארוך בתור עונש. טוב, אני מקריא ציטוט של סת קורמן שעליו מדבר היום מתוך הספר שלו, שנקרא Margin of Safety, כבר נדבר עליו, אבל הוא אומר ככה באנגלית, אני אקריא מהר ויתרגם. Only a small number of investors maintain the fortitude and client confidence to pursue long-term investment success, even at the price of short-term underperformance. אני מסכם, רק מספר מאוד קטן של משקיעים מצליחים להחזיק מעמד ומספיק מקבל מספיק ביטחון מהלקוחות שלהם או בעצמם, על מנת להשיא תשואה עודפת ומצליחים להתעלם מביצועי חסר בטווח הקצר. לכן הוא מאוד 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 סקפטי לגבי השוואות למיניהם, גם אנחנו לפעמים נופלים בזה גלעד, אבל להתמקד בהשקעות לטווח הארוך ולא להתרגש מתשואות בטווח הקצר. מזכיר כבר, אנחנו מדברים על זה כמעט בכל פרק, אבל סת אומר לנו את זה שוב. אם אפשר לסכם, טוב, נדבר עוד מעט עליו, אבל אם אתה רוצה להגיב משהו לציטוט, בבקשה.
מילים כדורבנות, בהחלט. אני חושב שהדגש שם ממש אומר שבאמת לא כל אחד יוכל, לא כל אחד יוכל לעשות את זה, וזה באמת חשוב מאוד לזכור את זה גם בגאות וגם בשפל, לא לתת לדברים שרואים על פני השטח לבלבל אותנו, להעמיק, להבין, לראות מה קורה, כי רק משהו טוב באמת לאורך זמן יחזיק ויגדל, ומשהו נראה נוצץ אבל בעצם הוא משובש, הוא בעצם יהיה רע בטווח הארוך, וזה האתגר וזה המשימה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, לייצר סביבה שמצליחה לראות מעבר ל-short-term gains או short-term losses, ולנסות להבדיל את מה שבאמת יש בו ערך ומה שאין בו ערך. ובוא תספר לנו למה סת קורמן הוא גדול הדור בעיניך, לאמירה גדולה ומשמעותית.
אז כמובן שהוא באפט ושות נחשבים דורים קצת יותר ישנים, אבל הוא בהחלט פעיל, נתחיל בזה שהוא יהודי כמובן, הוא משלנו, תורם הרבה גם לישראל היום, מאוד פעיל פה, כמו שגם ראית בהכנה לפרק, הוא יליד בלטימור, אבל עובד ופועל בבוסטון עד היום, הוא למד בוגר הרווארד, והתחיל להיות מנהל דרך עצמאית כבר בשנות ה-80, אז הוא פעיל לא מעט שנים, הוא אפשר להגיד שכמובן שהוא משקיע ערך כמו כולם, הוא יותר מאפיין את השיטת השקעות שיותר מאפיינת את באפט וגרם המקורים, כמו משקיע ערך שלא קונה מניה ומחזיק בעדן להרבה שנים, אלא הוא מחפש כל הזמן הזדמנויות, אגב גם הרבה מחוץ לשוק ההון, הוא לא משקיע גם בנכסים לא שכירים, גם בחוב, בכל מיני דברים, איפה שיש ערך לשם הוא הולך. הוא הקים את הקרן גידור, אחרי כמה שנים שהוא עבד באיזשהו בית השקעות פחות מוכר, הוא יצא לדרך עצמאית יחד עם כמה שותפים, הבאו פוסט, הקרן שלהם זה, זה ראשי תיבות של השמות של כולם, אבל הוא המוביל שם, ומשנות ה-80 אין מספרים מאומתים, אף אחד לא יודע, הם לא פתוחים להשקעות חיצוניות, הם מנהלים כסף לגופים מאוד מאוד מסוימים, ואפילו למוסדיים הם לא פתוחים בדרך כלל, הם מנהלים כמה עשרות מיליארדים, והם עושים כבר כמעט 20% בשנה בממוצע, מאז שנות ה-80. מה שגרם לו לפרסום הרב, ולמה כל כך מחשיבים אותו, זה שדווקא יחסית בתחילת דרכו, זה בשנות ה-90 המוקדמות, הוא כתב ספר שנקרא Margin of Safety, שזה מושג שהוא לקח מתוך הספר Security Analysis של בנג'מין גרם, שאגב עכשיו יצא מהדורה החדשה שלו, שסת קרמן כתב שם את ההקדמה. ואחר כך, הספר Margin of Safety זה ספר שבאמת מי שמאזין ו... לנו, אני אומר לו אחרי הפודקאסט לרוץ לקרוא אותו, יש רק בעיה קטנה שהספר הזה לא, משום מה הוא לא מפיץ אותו יותר, תק אחד אם אפשר להשיג עולה אלפי דולרים, וגם אגב את כל הכספים שהוא קיבל ממחיית הספר הוא תרם לדעתי לצדקה, אבל משום מה הם לא מפרסמים יותר את הספר. עם זאת אני נזהר פה מסויות יוצרים, אפשר להשיג את הספר ב-PDF, הוא מתגלגל ברשת, מי שיתנהג ממש יפה, אני לא יודע גלעד אם מישהו תרצה, זה, לי יש העתק של PDF, אני נזהר מאוד לשלוח את זה, אבל אפשר להשיג. זה ספר שגם אני קראתי, מהבודדים שגם קראתי פעמיים, מה שיפה בספר הוא בעצם כתוב בצורה באנגלית מאוד מאוד פשוטה ונגישה, והוא מסכם שם את דברים שאנחנו מדברים עליהם רבות פה, הוא מדבר הרבה על ההבדל בין ספקולציה להשקעה, הוא מסביר שם כמה פרקים, הוא נדבר בהמשך, איך לזהות השקעות טובות, הוא מדבר על הנושא של דיווידנדים, הוא מדבר על ארביטראז'ים, הוא מביא קצת מהכל, בצורה מאוד מאוד יפה וברורה, ומי שהיום משקיע בצורה אחרת ממה שהוא מתאר בספר, אני מפות, אני מספר לעצמי, השיטת השקעות שלי מאוד השתנתה לאחר שקראתי את הספר הזה, וזה, אני חושב שהרבה בזכותו הוא מאוד התפרסם, היום הוא מופיע לא מעט ב-CNBC וכולי, אבל הוא איש מאוד צנוע, הוא חכם כמובן בצורה מפחידה, וזה לא רק המספרים שלו שבגלל אנחנו רוצים לדבר עליו, אלא גם בגלל הרבה ממה שהוא מלמד וכותב, ואנחנו ננסה לסכם את זה קצת היום ונביא עם דוגמאות כמובן.
אוקיי, אמרת הרבה דברים, בוא ננסה לפרק אותם.
כן, אבל שכחתי את הדבר הכי חשוב, שהוא הבעלים גם היום, אחד מהחשובים הוא בעלים של קבוצת בייסבול בבוסטון, הרד סוקס, אז הוא אוהד ספורט מושבע, וגם חשוב שיכירו.
אוקיי, אז קודם כל אמרנו שהוא מאוד מאוד ותיק, משנות ה-80, עובד כבר למעלה ב-40 שנה, אין לנו מספרים שלו, הוא לא מפרסם את האגרות שלו, אבל יש
גם אותם דיבור, אפשר למצוא ברשת למי שיחטט, אבל כן, לא מפרסם.
אבל זה לא אופישל, אבל הדיבור ומה שמפורסם בקרב אנשים בתחום, באמת מדבר על זה שהוא מנהל כ-30 מיליארד דולר, והתשואה המצטברת, הריבית דריבית, הקומפאונדינג שלו משנות ה-80 הוא כ-20% לשנה, שזה באמת פנומנלי בצורה בלתי רגילה.
ונראה אגב שזה ירד קצת בעשור האחרון, כי הוא לא משתתף בכל החגיגה של הטכנולוגיה, והתשואות שלו קצת ירדו בממוצע, אבל עדיין הרבה מעל המדד.
אוקיי. אז זה מה שמדובר עליו, הוא באמת כתב את הספר שקשה מאוד להשיג, ונחשב לאורים ואדומים בתחום שלו. מה אתה, יואב, לקחת ממנו? תנסה לזקק לי.
כן, זה פשוט מאוד. הוא אומר את זה גם. לשים לב ל-risk before the return. אמרנו ספורט, קודם כל לחשוב הגנה. לפני שאתה חושב מה ה-upside, תחשוב מה ה-downside. זה באמת המשנה שלו על רגל אחת. רוב המשקיעים חושבים כמה יכולים להרוויח, במקום לחשוב קודם כל כמה אני יכול להפסיד. זהו, אפשר לסיים את הפרק.
האמת, וזה באמת נכון, זה מדהים. זה מדהים, ואתה יודע, זה מתחבר. החוק הראשון של באפט, לעולם אל תפסיד מה הכסף, החוק השני, לעולם אל תפסיד את החוק הראשון. טוני דין, אהובי, אם אתה זוכר, אמר שסיבה שהוא התחיל לנהל כסף, זה שאמרו לו, בוא, אנחנו רוצים שתעזור לאנשים לנהל כסף, כי אתה טוב בלחשוב מה יכול להשתבש. אחד הדברים שאני חושב משמעותי מאוד, זה באמת להבין שמה שקורה עכשיו יכול להשתנות. אנשים כולם בטרנד. זה עובד, אז בוא נלך כולם עם זה. זה עולה, בוא נלך עם זה. אנשים חיים בתוך מה שהם קוראים. ראינו את זה דרך אגב עם משכנתאות בישראל. היה לנו שנים שמשכנתאות היו חינם, אנשים לא חשבו שזה יכול לעלות. אני זוכר שכשלקחתי משכנתה פעם ראשונה ב-2010, ועשיתי הערכות, מה יקרה אם הריבית תעלה ל-6%? וחבר שלי אמר, תגיד, על מה אתה מדבר? הריבית 6% זה לא יכול להיות. עכשיו, סתם אנקדוטה, אתה יודע מה הייתה הריבית הנמוכה ביותר בבנק ישראל לפני שנת 2000? מאז קום המדינה? זרוק מספר. הריבית הכי נמוכה שהייתה עד שנת 2000 במדינת ישראל.
6% גם, 5-6%.
לא ירד מ10.
מה?
לא ירד מ10.
עד שנת 2000, הפתעת.
עד שנת 2000, הריבית במדינת ישראל לא ירדה מ10%, אני אחר כך אבדה ונשים איזה קישור גם לוודא שאני לא טועה, אבל זה מה שהיה. עכשיו אני מדבר איתך 10 שנים אחרי בסך הכל, אני לוקח, ואני אומר, אולי זה יעלה ל6, אני אומר, לא יכול להיות. כאילו, זה היה לפני 10 שנים, איך אתה אומר, לא יכול להיות, ואנשים כבר בתודעה, כי כולם ככה, וכולם עושים, ופתאום היום שהריבית עולה, אוי ואבוי, זה לא בסדר, הריבית שלי היא תיקרה, הממשלה לא בסדר, הנגיד לא בסדר, העולם לא בסדר.
אתה אומר שמחירי הנדלן יכולים גם לרדת, גלעד, נראה לי אתה מדבר פה, לא יכול להיות, לא יכול להיות.
טוב, האמת שאפשר להרחיב בדיון על מדינת ישראל ומחירי הנדלן, זה אחת התעלומות המדהימות, אבל לא זו הנקודה. הנקודה הספציפית היא לפעול כנגד הסרט. כלומר, לחשוב על מה יכול לקרות, שאף אחד אחר לא רואה, אבל יכול להשתבש. מה יכול להתקלקל? עכשיו, לי, אני מאוד מתחבר לזה, כי אני בא מעולם הביטוח, ואני יודע בתור בן אדם שעוסק בביטוח כבר עוד מעט 20 שנה, שכל מה שיכול להשתבש, ישתבש. אין פה שאלה, זה רק שאלה למי ומתי. כל סיפור שלא תספר לי על דבר שיכול לקרות, אני אאמין. אני יודע שהכל יכול לקרות. זה רק שאלה של למי, מתי ובאיזה היקף. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד נכון באמת בהשקעות, והמשפט הזה שלקח שאמרת הוא בול בפרוני, מדהים.
ממש ככה, עכשיו בוא נתרגם את זה רגע קצת למספרים, הוא גם שמעתי, נשלח כמה קישורים להרצאות איתו ואין הרבה ורעיונות, אבל נגיד אנחנו רואים הרבה פעמים גידל בעיתון, אתה גם, אנחנו מתכתבים, שולחים דברים, נגיד האנליסטים צופים שאומרים שהחברה הזאת, המניה היום נסחרת ב-10, היא שווה 12.5 דולר או שקל, לא משנה, אפסייד של 25%. אז זה אומר, איזה קישקוש זה, כאילו מישהו באמת יודע להגיד כמה החברה שווה, אז הוא אומר ככה, אם אתם חושבים שהחברה שווה 12.5 דולר, אז תגידו במקום, תגידו, היא שווה איפשהו בין 10 ל-15, אבל נקנה אותה רק שהיא ב-7. כאילו זה המהות של ה-margin of safety, מרווח ביטחון, כמו שיש באפט תמיד אומר, כמו שמהנדס שבונה גשר, לא יבנה אותו בשביל שיחזיק את המשקל שאתה רוצה, להרבה מעל, כי אתה חייב את המרווח ביטחון, או השם של הספר, כך גם בהשקעות, אם אתה חושב שמשהו הוא שווה X, אל תקנה אותו ב-X פחות קצת, תקנה אותו רק שיש לך את המרווח ביטחון מספיק גדול, שגם אם אתה טועה, הגשר וההשקעה לא תיפול לך, לא תפסיד יותר מדי כסף. וזה משהו שמאוד מאפיין אותו, ולכן אגב הוא שומר על כל אפשרויות השקעה בפניו. הוא אומר, אם יש לך משקיע, שמתמחה, הנה בדיוק אתמול קראתי על איזושהי קרן שמשקיעה בחוב צרכני בארצות הברית, ועכשיו שהריביות עלו, בהקשר למה שאמרת, פתאום ההזדמנויות שמצטמצמו, אז הקרן עכשיו נאלצת לסגור ולהחזיר כסף בהפסד כנראה למשקיעים. הוא במקום זאת שומר על מנדט די רחב, וכל הזמן יש לו צוות של 250 איש שם כיום, שכל הזמן מחפשים הזדמנויות, ו... בגלל בכלל כל ההשקעה תפעת העולם של לפחות שהוא מדבר, אתה יודע, האמריקאים לפעמים, הם לא תמיד מתכוונים מה שהם אומרים, אבל לפחות בדיבור הוא נשמע שהוא יודע איך לנהל ולעשות את זה בצורה מאוד, מאוד הוגנת את כל הצפת. בכל מקרה, אז הם כל הזמן תרים, אם הנדלן בארצות הברית באזור מסוים מהווה הזדמנות, אז הם יבחנו את זה שם. אם החוב מהווה עולם החוב, יש הזדמנות שם הוא ילך. אם עולם המניות הקטנות, שם הוא ילך, והוא לא תמיד צריך להיות fully invested. אם אין מספיק הזדמנויות, הוא פשוט לא ישקיע. המנדט שלו מהמשקיעים, הוא אומר, המפתח הגדול להצלחה שלי, זה שהלקוחות שלנו, הם מבינים מה אנחנו עושים, וזה משהו שגם מאוד לקחתי ממנו, לפני שבא עליו משקיע, כמו שאנחנו גם עושים, שולחים להם לקרוא איגרת השקעה שלו, שיבינו למה הם נכנסים, שזה לא יהיה רצוף, וזה לא רק יעלה, ולא רק יעלה שהכל ייראה טוב, אלא זה ללכת נגד הזרם, וללכת לאיפה שיש הזדמנות, ובאין הזדמנויות לא חייבים להשקיע. אגב, תיק המניות שלו היום מהווה חלק מאוד מאוד קטן, לדעתי פחות מ-20%, אפילו פחות מסך הקרן, הם משקיעים בהמון דברים מחוץ ל... וגם פה אין לנו הרבה מידע, אז אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה לא כל זה קריטי לדעת מה הוא משקיע בכל עת, אלא יותר ללמוד ממנו על הדרך, על השיטה, על המחשבה, ועל ההליכה נגד הזרם.
טוב, אמרת מלא דברים, יש לי מלא שאלות.
כן, בבקשה, גיל, אני באתי, בשביל זה אני התכנסנו.
אני רוצה להגיד, קודם כל אמרת, לפני שניגע יותר במרגן אוף סייפטי והכל, שהוא בשונה מהרבה משקיעי ערך שדיברנו עליהם בעבר, שהתחילו ממה שאנחנו קוראים לו גרם, וזה בעצם למצוא את, גם אם החברה לא מספיק טובה, את המחיר, בוא נגיד לקנות בזול, זה אפשר לקרוא להם אולי בגדול קמצנים. כלומר, ובאיזשהו שלב אמרו, טוב, זה נורא מעייף להתעסק בקטנים האלה, בוא נמצא בקומפאונדרס, נהיה שותפים שלהם וניתן להם לעוף ושעזבו אותנו בשקט. כמעט כולם ראינו שעברו תהליך כזה, אתה אומר שהוא לא כל כך עבר, הוא 40 שנה בתחום, אבל ממשיך לחפש את הזול, ואת ה-deep value, ואת המקומות שבהם יש לו באמת מחיר טוב ועסקה טובה, והוא פחות מתעסק בקומפאונדים.
ואין לו בעיה למכור, שנכס מגיע מבחינתו לאיזשהו מחיר, שאין מרווח ביטחון. נכון, הוא קטונתי, אני לא יושב איתו לצערי בוועדות השקעה שלהם, אבל אני לא מכיר, לא חושב שהוא שינה, והוא ממשיך באותה דרך, כן. שוב, הוא לא קונה כבר נט-נט, כן, הוא כבר גדול מדי, אבל הוא עדיין דיפ וארי.
אני רוצה גם להתעכב על הנקודה שאמרת, שמאוד חשוב שהלקוחות שמשקיעים, יבינו במה הם משקיעים. זה באמת, אני חושב, נקודה שאמרת, שבעיניי היא מאוד מאוד קריטית, ואני גם רוצה להגיד אותה לכל מי שמקשיב לנו, חברים. מאוד 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 חשוב לדעת שהכסף שאותו אתם משקיעים, אתם באמת יכולים להשקיע. כסף שנדרש לשימוש בשנים הקרובות, 3, אפילו 4, אפילו עד 5 שנים, אני לא חושב שנכון להשקיע. יש היום תודה לאל, אחרי הרבה שנים, בעקבות מה שאמרנו על הריבית, אתה יכול לקבל אפיקים סולידיים יחסית ובדירוג גבוה, שמירה על ערך הכסף פלוס אפילו רווח קטן כזה או אחר, אז יש חלופות תודה לאל, אבל בשוק המניות אני תמיד יוצא מנקודת מוצא, כי ממש היה לי עכשיו במקרה השבוע שישבתי עם משפחה, והיה לי סכום כסף לא מבוטל, הוא אמר לי בוא נשקיע גם אותו, אמרתי לו תקשיב, אתה נמצא בתקופה של חוסר ודאות מסוימת. עכשיו, אתה לא יודע, אולי תרצה לעשות א', אולי תרצה לעשות ב', אולי תרצה לעשות ג'. עכשיו, אין לך כלים לצפות, כי אתה עוד בתהליך, אתה לא יודע מה יהיה עוד שנה, שנתיים. אתה לא יכול להיכנס לפוזיציה עם כסף שאולי עד שנתיים שלוש תצטרך אותו. כי אני יוצא מנקודת מבט שבכל רגע נתון, השוק יכול לרדת 30-40% ולהישאר שם שנתיים שלוש עד שהוא יחזיר את עצמו. זה given fact בתקופה שבה אנחנו חיים. ולכן אל תיכנס אם אתה צריך את הכסף. והמון אנשים טועים בזה וכתוצאה מזה עושים טעויות ומוכרים בירידות ומקבלים הפסד ומפספסים את כל העוצמה של שוק ההון.
חד משמעית, גם סף גלעד גם דיבר על זה רבות, אני יציג את זה ככה, כמה, הוא אומר שהמשקיעים מושפעים מאוד מהתקופה בה הם התחילו לפעול, נגיד משקיע שהיום נכנס לשוק ההון לפני כמה שנים, כמובן ישגיע רק בנסדק ואם אפשר עם מינוף פי שלוש עדיף, אז אני שואל אותך הפוך, כמה היום בעקבות המגמה של להשקיע רק את כל הכספי פנסיה ב-S&P, כמה לקוחות היו עושים את זה ב-2008? אם אדם היה ב-2007-2008 צריך לבחור מסלול השקעה לפנסיה שלו, כמה גיבורים יש שם בחוץ היו עושים את זה במסלול S&P כמו שהיום כולם עושים? זה כל כך נכון מה שאתה אומר, שאתה מושפע מהטווח הקצר, וזה גם אפרופו מה שאמרת גם על הריביות, צריך פרספקטיבה היסטורית, סף מדבר על זה המון, ללמוד המון מההיסטוריה, ולהבין שהרבה דברים הם סיקליקליים, חוזרים על עצמם, המוטיב הזה היום, שכולם הולכים לטכנולוגיה, או חושבים שאפל ואמזון יהיו החברות הגדולות לנצח, אלה דברים שבמוטיב, באופנים שונים כבר עברנו אותם, וההיסטוריה מלמדת אותנו שכדאי להתרחק מהבועות האלה.
כן, אתה יודע, זה גם עובד הפוך. אני זוכר בסוף שנה קודמת, תחילת שנה הזאת, שהיינו בעיצומו של המשבר בשווקים, אחרי רעידות מטורפות והכל אנטי, פתאום הריבית עלתה, היו הרבה לקוחות שאמרו לי, מה אני צריך את הבורסה הזאת? יש לי פיקדון דולרי ב5-6%, נסגור לשנה ונדבר עוד שנה. ופתאום אתה רואה שסגרו, ובום, הבורסה טסה 15-20%. כן. ולא יודע מה יהיה, אבל יכול להיות שהם פספסו כבר את הגל של התיקון, ועשו טעות בהיבט הזה. אז באמת, כמה שזה מפתה, והחיים הם כל כך משבשים, ומראים לנו תמונה, לזכור את הפונדמנטלס, ולהבין מה עושים, ומה המטרה, ומה היה.
לכן אגב, הוא גם מאוד, סף מאוד סקפטי, שמעתי אותו באחד מהרעיונות ש... בהכנה להיום, שהוא מדבר על ה-AI שכולם רצים לשם, והוא אומר, אני לא מספיק חכם לדעת בדיוק להבין את כל הסוגיה, ואני בטח לא יודע לצפות פני עתיד את הדבר, אבל הוא אמר, הוא טוען שיש כל מיני מגבלות בנושא של AI, הוא אומר שיש דברים שגם המוח האנושי, בדיוק אפרופו היסטוריה, לא כל המגמות, לא כל הדברים הם ליניאריים. אז אתה יכול לקחת את, נגיד, מה הצורה של ה-S&P הממוצעת, אז נגיד אתה עושה 7-8%, אבל ה-AI לא יודע לקחת בחשבון את כל התנודות שיש בדרך, ובשביל לצפות, בקיצור, לא הכל מכונה יכולה, גם לא מוח האדם וגם לא מכונה יכולה לצפות ולהסביר, ולכן הוא גם אומר, אני לא יודע לאן זה ילך, ובגלל זה אני גם, וגם אם זה יצליח, אני לא יודע איזה חברות יצליחו, ולכן אני מעודד מהצד, אני כל הזמן מתעניין בטכנולוגיות החדשות, אבל הוא בטח אין שום margin of safety מספיק גדול, להשקיע בתעשייה הזו, כך הוא אומר.
אנחנו מזכירים לכולם, וגם מה שהוא אומר, אתגר הוא לא רק לבחור את המנצחים, אלא להימנע מהמפסידים. Avoid the losers and the winners will take care of themselves. וזאת באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. רציתי להגיד עוד משהו עליו, שהוא בעיניי מאוד מאוד מהותי, על ההבדל בין סיכון לתנודתיות. כלומר, בעולם שבו אנחנו חיים, בדרך כלל אנשים יגידו, שנכס בסיכון הוא נכס תנודתי. זה השפה השגורה שאנחנו חיים, אתם הולכים לבית השקעות בבנק, אז בעצם הדירוג הוא לפי תנודתיות. אומר סט קלרמן, וגם רבים וטובים אחרים, כמו מורן באפט, שמתנסח בצורה עדינה, זה פשוט שטויות. כלומר, אין קשר בין תנודתיות לסיכון. סיכון, מבחינתו, זה היכולת לאבד את הכסף. כלומר, אם אתה משקיע בחברה והיא פשטה לגמרי את הרגל וכל כספך הלך, זה סיכון שיתממש. אבל אם אתה קנית חברה וכרגע השווי של השוק מתמחר אותו נמוך, למרות שהפעילות שלה עדיין עובדת מצוין, הדוגמה שאנחנו נותנים כל הזמן היא אמזון משנת 2000, שרק צמחה גדלה והצליחה, אבל כל השוק הוא לא נכנס לבעלה, אז האם משקיעים של אמזון היו בסיכון יותר גבוה? לא. וצריך להבין את זה, תנודתיות היא לא הסיכון. קל לראות תנודתיות, קשה לראות את הסיכון האמיתי. זה לא שאין סיכונים אמיתיים במניות, יש מניות מאוד מסוכנות. אפשר להפסיד את כל כספך בהשקעה במניות, אבל מה שיותר חשוב לעשות ומה שלא תמיד עושים זה להבין איזה מניות אתה משקיע ומה רמת הסיכון בכל מניה. וזה הבדל מאוד מאוד גדול שאנשים צריכים לשנות את דרך החשיבה, להבין שכל עוד אתה מבין שאתה משקיע לטווח ארוך, ואתה יכול נפשית לא להיות מושפע דרמטית מהתנודתיות, ואתה משקיע במניה עצמה, במנהלים שלה, בפעילות שלה, ביכולות שלה, בכוח שלה, אז אתה מנתח את הסיכון שם, ולא במקומות אחרים.
וגם אתן לך דוגמה של סוג ההשקעות, מי שרוצה רענן את זיכרוני וזיכרונו בספר, אבל באחד מהפרקים, הוא מדבר בעריכות בספר על סוגי עסקאות שהוא היה עושה בתחילת דרכו, שהיום עדיין קיימים, בעיקר למשקיעים קטנים, יש איזשהו תהליך כזה שנקרא בארצות הברית, מבטא את זה כאן mutual conversions, זה איזשהו תהליך שבנק, שהיא חברה, בנק בדרך כלל, שהיא חברה פרטית, רוצה להפוך לחברה ציבורית. אז הם עוברים איזשהו תהליך, סוג של הנפקה, אבל זו הנפקה מיוחדת, שבא, ושוב אני אולי, הספר קראתי את הפרק הזה לפני הרבה זמן, אבל שורה תחתונה, נגיד בנק שיש לו הון עצמי של $100, מגייס מהציבור עוד $100, כך שיהיה לו, עכשיו יהיה שווה $200, ובכל התהליך הזה משקיעים שנכנסים בזמן, יכולים לקנות בדיסקאונט, ממש מוגדר וידוע, וזה עדיין עד היום, אתה זוכר את הכתב ואת הקאפי הזה, שאני כל הזמן מדבר עליו, אז גם שם הם עוקבים אחרי עסקאות כאלה גם היום, ואתה יכול ממש לקבל ארביטראז' עד סכום מסוים, עד היום עם העסקה, יש לא מעט כאלה, אבל שוב צריך לבחון אותם בקפידה, אבל ממש להרוויח, מעט כסף, אבל ב, 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 ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה בעסקאות כאלה, והוא כתב על זה לדעתי פרק או שניים בספר על העסקאות כאלה, כדאי לקרוא, אבל אתה יודע, הוא לא מדבר, אין פה תחזיות, אין פה, הוא אומר, ספקולציה שהמחיר יעלה, זה פשוט דברים שהם ידועים, ברורים וכתובים, ולפעמים יש שיש הזדמנויות כאלה על המשקיע, להיכנס לעסקה, כי גם אם הוא לא יעשה שם 100% ביומיים, הוא עדיין ירוויח תשואה במעט מאוד סיכון. אז זה, הוא מדבר עוד דוגמה, אנחנו תמיד גילד מדברים הרבה על המדדים, אז הוא כמובן הולך נגד האופנות והגחמות, והוא חושב שהרעיון שעומד מאחורי המדדים, שהשוק יעיל, שהמחירים משקפים תמיד באופן, ב-100% את כל המידע, ושלהתעלם מכל הגחמות של המשקיעים ועלויות עסקה, וכי הוא אומר בקיצור, הוא אומר מדדים בשבילו זאת לא הדרך, והוא אומר יתרה מזאת, אם אתה נותן לי שתי אופציות, לקנות חברה טובה ככל שתהיה, שנכללת במדד, דיברנו גם על זה, לעומת זאת לקנות חברה שהיא נפלטת מהמדד, וצריך, אבל נסחרת במכפילים מאוד מאוד נמוכים, אני עדיף לקנות, וגם מחקרים מראים שעדיף לקנות את החברות שיוצאות מהמדד מאשר את אלה שנכנסות. אז הוא רוצה ללכת למקומות איפה שיש מה שנקרא באנגלית forced sellers, איפה שאנשים חייבים למכור מסיבות, נגיד אורחי המדדים חייבים לקנות מניות, למכור מניות בתאריך מסוים מנפלטות מהמדד והפוך, והוא מנצל את הדיסטרס של אחרים, בצורה כמובן הוגנת.
כלומר, מה שהוא אומר, ברגע שמניה נפלטת מהמדד, אז כל מי שמחזיק בה, בגלל שהיא במדד, בלי להפעיל שיקול דעת אינטליגנטי, למה להחזיק בה, אלא אומר, אני מחזיק במדד, היא כבר לא במדד, אז אני חייב למכור, אז הוא ימכור אותה, גם במחיר לא טוב עבורו, כי הוא בכלל אין לו שיקול דעת.
הם הפתים במחיר.
הוא חייב למכור, forced sellers. ואז הוא יכול לקנות אותה במחיר טוב, ולהרוויח כסף, כי ככה מרוויחים כסף שקונים במחיר טוב.
היום גם נביא דוגמה דומה לזה, יש חברה ציבורית ענקית, שלפעמים חברות עושות מה שנקרא ספינוף. הם עושות, במקום לחלק דיבידנד בכסף, הם חלקיות דיבידנד בעין, מה שנקרא, במניה. ושזה קורה, נגיד מנהל השקעות, שמנהל מאות מיליארדים, מחזיק בחברת אם, שהיא חברה ציבורית גדולה, הוא יחזיק בה, אבל שהוא יקבל את הדיבידנד במניה הקטנה, לא סחירה, אין לו מה לעשות עם זה, זה לא במנדט שלו להחזיק מניות כאלה, הוא לא מבין בזה, הוא לא מכיר, הוא מכיר את החברת אם. אז מה הם יעשו? וזה גם גרינבלט דבר על זה הרבה בספרים שלו, הוא פשוט ימכרו אותו, זה נקרא ספין-אופס, או יש כל מיני עסקאות דומות, אבל הם ימכרו את המניה בכל מחיר, והרבה פעמים החברות שהוציאו אותם החוצה, לא תמיד, הרבה פעמים הזדמנות יותר טובה מחברת האם, ולכן סף והצוות שאתם מחפשים הזדמנויות בחברות האלה, שהן נפלטות החוצה, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא אכפת, ושם הרבה פעמים הוא מוצא ערך.
אז בוא תראה לנו את החברה.
כן, בכיף, אז החברה ש...
אני משתף מסך, אני גם ברשותך, לפני שתראה את החברה, ככה תוך כדי שדיברת, בדקתי את עצמי בסוגיית בנק ישראל והריבית, אז משום מה מצאתי נתונים רק מ-1994, הוא נותן, הוא לא נותן פה לפני, בטח יש לזה סיבה, אבל אנחנו רואים שבאמת עד שנת 2000, הריבית, אנחנו למאזינים, אני משתף את הגרף מבנק ישראל, הריבית לא ירדה מתחת ל-10%, אנחנו רואים שגם הייתה קרוב לשנת 95-17%, וגם ב-96 חזרה להיות 17%. אז לכל מי שאומר היום שהנה אוטוטו הריבית יורדת, א', אולי כן, אני לא מתיימר להביע דעה, ואני ממש לא יודע לצפות את הריבית, אבל קחו בחשבון שזה לא בלתי סביר שגם נגיע לריביות הרבה יותר גבוהות, למרות שהרבה מאוד זמן לא היינו שם, אז זה לא בלתי סביר, בנסיבות מסוימות זה עלול לקרות. זה לא עושים, זה לא לפני המון שנים, לפני 22 שנה, אז רק להאיר את המחשבה ולצאת מתוך הטרנד שכולם מדברים בו, ו-second layer of thinking. אז עכשיו נשתף את ה-Quick FS של חברה שנקראת Great Motion Inc. הטיקר שלה GTX, חברה שמייצרת מנועים, נכון?
נכון, חברה שחשופה לתעשיית הרכב, לטורבו אנג'ינס, אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר אותה יותר מדי, למרות שאני מחזיק בה, בנוסף קטונתי, כן, אבל גם היא החזקה גדולה של סס, וכבר אני אסביר.
וזאת חלק את ההזדמנות.
כן, כמובן, זהו. חבר'ה,
אנחנו מדברים, הנה יואב מחזיק בה, יש, הוא בעל עניין.
לא בעל עניין בחברה, אבל בעל עניין, כאילו משפטי, אבל
כן, בשיחה.
לצערי.
בשיחה אתה בעל עניין.
כן, כן,
זה לא ייעוץ השקעות ולא המלצה על רכישה של הנייר, זה רק ללמוד ולהבין איך אתה מסתכל על חברה ומה החשיבה שלך, אז קחו את זה בפרופורציות הנכונות.
אז קודם כל אני אקדים, זאת חברה שבמקרה גם קראתי עליה השבוע, יש כתב עת חודשי שסיפרת לך בגלעד, מי שרוצה אני ממליץ בחום, זה לא זול, זה עולה כמה מאות דולרים בחודש, וואו. בשנה, סליחה, בשנה, קאפי זה בחודש, זה עולה כמה מאות דולרים בשנה, אבל אתה מקבל פעם בחודש גיליון של איזה 20 עמודים, הנה יש לי דף מקומט מהגיליון האחרון שאני עדיין אולד סקול מדפיס, זה קו Investor, Value Investor Insight, אני אשלח קישור למי שירצה, ובגיליון האחרון, מה הם עושים בכתב עת הזה, הם כל... מראיינים בכל חודש 3-4 מנהלי השקעות עם טרק רקורד ועם מחשבה ברורה, וכל אחד מדבר על כמה רעיונות שלו, והם מביאים שם כוכבים גם גדולים וגם פחות מוכרים, אבל כולם מוכחים, משקיעים מוכחים. אז אחד המשקיעים שהביאו שלנו דיבר על, על, על החברה הזאת, ואנחנו, אני חשוף אליה לא כי עשיתי את תראה זה יופי לפעמים הנוסחאות יש אפשר להתווכח סת קלמן אגב מאוד לא אוהב את הגישה הזאת כמו נוסחת הקסם שהוא קורא לזה paint by numbers לקנות על פי מכפיל רווח נמוך שגר ושכח מי שקיבל את הנוזלטר שלנו השבוע יראה למשל פירמה שנבנתה לאסטרטגיה כזו אפשר להתווכח סת עושה עבודה מעמיקה והוא הגיע לחברה הזו, וכנה למשקיע שכתב עליה פה, אבל אנחנו נחשפנו עליה דרך הנוסחה שדיברנו עליה, אני לא זוכר באיזה פרק, הנוסחת הקסם המשופרת שלנו, ולכן אנחנו שם, וברגע שגם ראיתי שסת קלרמן שם, זה בכלל נותן כיף גדול, אבל זה אמרת אגב, סיפרתי על החברה הזאת בקצרה, היא חברת ספינוף, היא הגיעה מחברת האם שנקראת Honeywell, שהיא חברה ציבורית מאוד גדולה, חברה תעשייתית, שבאיזשהו שלב נתקעה עם איזושהי חברה קטנה, איזו חטיבה קטנה לא מוצלחת, הם העמיסו עליהם הרבה חובות, ושלחו אותם בדרך נפרדת. עכשיו, לפעמים זה טוב, לפעמים לא, החברה הזאת נקלעה לסחרור בעקבות הספינוף הזה, הם יצאו גם מפשיטת רגל, אגב הרבה פעמים, בארצות הברית יש את ה-Chapter 11, אני לא מומחה לזה, אבל זה שחברה נכנסת לתהליך חדלות פירעון בארצות הברית, זה לא סוף עולם, היא יכולה לצאת מזה, ובשלב הזה סת קלרמן השקיע לא במניה, אלא בחוב שלה, זה היה חוב אמיר למניות כנראה, הוא קיבל איזה חוב מיוחד, כמו שבאפט תמיד מקבל בעתות משבר, החברות רוצחות כסף, אז הן נותנות לו השקעה בתנאים מאוד מאוד טובים. Make a long story short, סת השקיע בו כסף, היום הוא מחזיק ב-8% מהמניות של החברה הזאת, שווי שוק של 2 מיליארד דולר, עכשיו כאמור זאת לא חברה סקסית, היא לא תזכה לכותרת לאף אחד, בטח חברה שיצאה מפשטת רגל, כנראה רוב כל המחזיקים של, הרבה מהמשקיעים של Honeywell, מכרו מיד את המניות שהם קיבלו אותם, אבל מה שקרה היום החברה, אנחנו רואים את המספרים גלעד, רואים שהתשואה, אתה רוצה אתה להגיד, התשואה על ההון היא שלילית.
רגע, רגע, כן. לפני שנעבור על המספרים, בבקשה. אני רוצה קצת לעשות סדר במה
כן.
שאמרת.
כן.
אוקיי? ראשית, הדבר שאני הכי אוהב בכל מה שאמרת, זה את העובדה
שאנחנו... ושהמניה עלתה.
לא, לא הסתכלתי על
זה. מצוין, נדע.
אני משהו אחר, מאוד אהבתי, זה העובדה שאנחנו רואים בקרב משקירי הערך, דעות שונות ותפיסות שונות לחלוטין. אנחנו רואים, אתה הגעת למניה הזאת, כי היא עלתה לך במסנן שאתה מפעיל, בדומה למשחת הקסם של גרינבלט, עם קרלייל ודרי והשיפורים שאתה עשית, יש את המשחת, המסנן, מה שקראנו לו השקעות קוונט, חישוביות, המספרים המקבילים שלה, היחסים שלה, נראו לך טובים, עוד שנייה נעבור עליהם. אבל יש לנו באותה מטריה של השקעות ערך, מישהו גדול כמו סת קלרמן, שאומר שבכלל הוא נגד השיטה הזאת, הוא לא מאמין בה. וריבוי הדעות והחשיבה זה מה שמעניין בעיניי. בניגוד לאותה תפיסת עולם פשטנית, עזוב, תקנה את המדד ותעזוב, שכאילו אוקיי זה הכל אותו דבר, פה אני באמת חושב שיש פה דיון ער מעניין, מחכים ועשיר עם המון תוכן בתוכו, ובואו נסתכל על אותם מספרים שגרמו לך להתעניין בה, ואנחנו רואים פה בעיקר חברה שהיא זולה, מכפיל רווח שלה, price per earning, הוא 5.7. ה-price per book, המחיר שלה ביחס להון שלה, הוא מינוס 3.4, זה אומרים, זה בעצם אומר לנו, תקן אותי אם אני טועה יואב, שהיא נסחרת מתחת להון העצמי שלה, נכון?
היא נסחרת, לא, לדעתי פה במקרה הזה ההון העצמי שלה שלילי בגלל כל החובות, אני בדיוק בודק את זה במקביל, אבל היא לא, זה לא, חברה, אם היא נסחרת מתחת לבוק, זה לא יהיה שלילי, זה יהיה פחות מאחד.
זה 0.1 משהו, אוקיי, אז
זה שלילי, זה אומר,
זה
אומר שההון העצמי שלה הוא שלילי, שוב, דיברנו על זה בפרק קודם, דעתי לגבי דומינוס, זה לא סימן מצוין, אבל זה גם לא תמיד סימן רע, במקרה דנן, בגלל שהם עשו, הם עכשיו עושים איזשהו אישור קו עם כל החובות, שהם יצאו מצ'פטר 11, כל המספרים נראים לא טוב, אבל אם מסתכלים מתחת למכסה המנוע, כמו שסס עושה, אתה תראה שיש חברה, שאם תרצה להמשיך בניתוח שלך, אתה תראה חברה שהיא רווחית, ונסחרת במכפילים מאוד נמוכים ביחס לרווח הזה.
בדיוק, אנחנו רואים שה-EV, שמוקח בחשבון את כל החובות, ב-EV זה בעצם בא לנו לידי ביטוי, ה-Enterprise Value, כי זה בעצם מכניס את החובות לשווי, ביחס ל-Free Cash Flow שהיא מייצרת, הוא 9, וזה מחיר סביר, זה לא מחיר יקר.
מה זה סביר? זה מחיר רצפה, זה חצי מהמכפיל של ה-S&P בערך.
כן, יותר מרעב, ה-S&P כבר נתי ב-24.
לא, זה מכפיל רווח. כן, מכפיל EV ל-free cash flow. כן.
אוקיי, אנחנו רואים...
הון עצמי שלילי, כן.
אנחנו רואים בממוצע, בממוצעים של 10 שנים, אנחנו רואים נתונים קצת משובשים. קודם כל אין לנו compounding annual growth rate ל-10 שנים.
זה גם לא, זה לא מעניין, גיל, אני אמרתי גם לך, ואני אומר גם למאזינים, זאת לא חברה שאתה כנראה תרצה להחזיק אותה לעד. התזה פה היא שזאת חברה שאתה רואה, יש צמיחה כלשהי במספרים, והיא לא גבוהה, אבל אתה לא צריך שהרבה דברים טובים יקרו פה בשביל לעשות כסף. תס כתב בספר, בדיוק, אני זוכר את הפרק הזה, קראתי לאחרונה, הוא אומר, משקיע עושה, אינבסטור עושה כסף בשני אופנים מרכזיים, או שיפור, ודיברנו זו גם בפרקים קודם, או שיפור ברווחיות של החברה, צמיחה ברווחים, או שינוי במכפיל. ספקולנטים פשוט אומרים שמחיר המניה יעלה, זה להבדיל. אז הוא אומר פה, גם אם הצמיחה תהיה מתחת לממוצע, אפילו חצי התרפתית נמוכה, אתה לא, אבל המכפיל יעלה במעט, אתה כבר עושה פי שתיים על הכסף. אוקיי? היום זאת התזה פה, וזאת חברה שבגלל כל ההתחייבויות, כל הצ'פטר 11, אתה לא באמת רואה שהיא באמת, היא גם יותר מזה, היא חברה שיש לה, היא לא מונופול, אבל יש לה מעט מאוד מתחרות במה שהיא לא עושה בסוגי הרכב, אין להם הרבה מתחרים, יש להם חתך גדול מהשוק בתעשייה שלהם, ולכן לא צריך שהרבה דברים טובים יקרו פה בשביל לעשות לא מעט כסף.
אוקיי, עכשיו אנחנו רואים פה מספרים מעניינים שאני רוצה שתסביר לנו. אנחנו רואים ROA, Return on Assets, 14.4% בממוצע ב-10 שנים האחרונות, אבל ה-ROE, Return on Equity, מינוס 23, וה-ROIC, Invested Capital, הוא מינוס 6. אז תגיד לי אם אני מבין נכון, המינוסים זה בגלל שהיא בחובות, אז בעצם...
זה לא שהיא בחובות, זה מעוות, זה בגלל שההון העצמי שלה הוא שלילי, זה לא חובות, חובות זה בסדר.
לא, לא, אבל ההון העצמי הוא שלילי, נכון, תיקנת אותי נכון, אז בגלל זה האקוויטי שלנו הוא שלילי, והאינבסטד קפיטל שלנו הוא שלילי, ולכן הצורה הוא שלילית, אבל על הסך הנכסים שלה היא כן יודעת להרוויח כסף.
נכון, נכון. זה שה-ROIC גם שלילי זה גם קצת מוזר, כי זה אמור לנטרל את זה, אבל ROA, כמו שאתה אומר, יפה, נכון. ה-return on assets הוא חיובי, זה אומר שהיא רווחית, ושהיא נכנסה מבחינתי לנו נוסחה, כל מה שבאמת מעניין אותנו בנוסחה, זה אפילו לא הצועה, זה פשוט העובדה שהחברה היא רווחית, ואפשר לקנות אותה במכפילים נמוכים ביחס לכמעט כל מכפיל שמתייחס לרווחים שמייצרת. אני מזכיר לך שבפרק עם גריבל, את הצורה על ההון, שהיא הנדבך השני של הנוסחה, ברגע שהכנסת אותה לעניינים, ככל שאתה מחפש חברות של ערך, אתה פגעת בתוצאות. אתה צודק שאנחנו מחפשים compound, אנחנו נחפש צורה על ההון גבוהה וחיובית, ויכולת השקעה מחדש. כשאני מחפש לעשות השקעה deep value, הנושא הזה הוא לא אגיד שהוא לא חשוב, אבל הוא פחות קריטי, כך לפי המחקרים. אני לא יכול להגיד לך מה סף אומר ספציפית על זה, אני אומר לך מה אנחנו רואים, אבל סף כאמור יש לו פוזיציה לא קטנה פה, ושוב הוא התחיל בכלל, התזה שלו הייתה כנראה שהחברה תצליח לשרת את החוב שלה, או לפחות את רובו. תחשוב על זה ככה, אם חברה חייבת לבעלי חוב דולר, והחוב הזה, השוק מסופק לגבי יכולת החזר החוב, אז אתה יכול לקנות את החוב, את הדולר הזה ב-20 סנט על הדולר, מי שרוצה להוריד את זה. אז אתה לא צריך שהם יחזירו את כל הכסף, מספיק שהם יחזירו אפילו 80% מהדולר, שירווחת פי 3 על הכסף. כלומר, שאתה בראש אחר, שאתה נותן הלוואה לגוף, וזה אסכולה שסף והוורד מרקס, שדיברנו עליו גם, הם עושים מצוין.
עשו עם זה דברים מדהימים באורך השנים.
כן, כן.
אנחנו כן רואים שהיא מרוויחה, אנחנו רואים שהגרוס פרופיט הוא 21%, ה-EBITDA 14, פריטקס אינקאם 11, והכל ממוצע ב-10 שנים האחרונות, וה-free cash flow גדל הממוצע של 10 שנים האחרונות הוא 6%, שזה גם רואים של חברה שהיא מרוויחה, וזולה דוגמה שונה לחלוטין מכל מה שראינו פה. בוא נסתכל על, על המניה שלה, לא כי יש שם משהו יפה לראות, כי דווקא בגלל שאין.
היא לא זזה יותר מדי, כן, היא חטפה חזק אחרי פשיטת הרגל, ומאז קצת היא תוששה,
אתה כבר קיבל את זה. אבל זה מעניין לראות כן, את כן. החשיבה הזאת, זה מעניין, שוב, אנחנו רגילים תמיד לראות, וואו, הנה חברה שעשתה פי 100, הנה חברה
בדיוק.
שעשתה פי זה, איזה יופי, חברה שמצליחה.
לכן, לכן הבאתי אותה היום.
אבל מה שאתה בא ומראה לנו פה, יואב, וגם סט, שהשקעה טובה לפעמים יכולה להיראות רע בגרפים. אנחנו רואים פה חברה שאנחנו רואים, שימו לב, אנחנו משתפים את המסך, מ-2018 היא באמת היה ספינוף, הונפקה במחיר של 18, והיום היא באזור ה-7.88, אחרי שהיא כבר ראתה את אזור ה-2.1, כלומר חברה שעל פניו נראית רע מאוד, היא לא סקסית, היא לא מעניינת,
אבל לזה...
דווקא שם, יש לנו את הזדמנויות. מה להוסיף?
ותוסיף לזה שהייתה להם שם, הייתה להם חשיפה לאסבסט, אז בכלל, כל הדברים הרעים קרו להם, אבל אגב, לא לחינם, אני באמת לא סתם אמרנו מרקס, גם מרקס, או, החברה שלו השקיעה בחוב של החברה הזאת, לא ידעתי את זה, תוך כדי ראיתי את זה, כן.
וואו.
אז אנחנו בחברה באמת של השניים.
זו קלעת לדעת גדולים, יואב.
הנוסחה, אני, מה אני מבין, אבל כן, כן, זה עובד, עכשיו בינתיים ההשקעה...
לא יודע, שג'ורדן היה לו נעליים טובות, הוא לא אמר זה הנעליים.
נכון, נכון, אז תודה על ההשוואה והמחמאה, אבל באמת אנחנו רק למדים מהגדולים, אנחנו משתדלים ליישם את זה, אבל כמו שאתה אומר...
הרעיון פה עוד פעם, ורגע, אני חייב להעמיק בזה, כי אני חושב שהוא כל כך מהותי, הוא כל כך counter-intuitive, הוא כל כך הפוך מכל מה שטבעי ונורמלי לבני אדם. בני אדם רואים משהו שנראה טוב, נראה יפה, נמשכים אליו, רואים משהו שנראה לא טוב, מזלזלים בו ושופטים אותו הרבה פעמים, ואנחנו רואים שעולם ההשקעות עובד הפוך, כמה פעמים אמרנו, אתם רואים את כל מה שכולם עושים, תלכו, תעשו בדיוק הפוך. אז כמובן, זה לא כזה פשטני.
עם מחשבה, עם מחשבה כמובן.
כן, זה לא, אם כולם עושים בנתיב מסוים, אל תיסו נקדם, זה לא בהכרח יעבוד, אבל אתה רואה פה שאתה מוצא הזדמנות השקעה מעניינת מאוד בחברה שהיא לא נראית טוב בשום דבר, היא פשוט זולה, היא פשוט הזדמנות, ויכול מאוד להיות שדווקא פה אתה תעשה את ההצלחה הגדולה, ובמקרה גם עוד כמה אנשים עם ניסיון גם חושבים כמוך, מאוד מעניין, דוגמה מאוד שונה ממה שאנחנו ראינו עד כה.
בכיף, גלעד, יופי, אני... שמח תמיד להיות, גם ברעיונות שלי, ללכת נגד, נגד היד, ושזה אנחנו רוצים לחדש ולא להיות כמו כולם, בהחלט.
לגמרי.
אז זהו,
אני רוצה להגיד על סט קלרמן עוד משהו, שבאמת הזכרת אותו בקצרה, אבל אני חושב שזה ראוי לציון, אנחנו חיים בתקופה שהרבה פעמים, אנשים שהם בעלי הון, סופגים ביקורת, ברוח התקופה. אני חושב שקודם כל מעניין לראות שזה בן אדם שעשה את הונו בעצמו. הוא לא בא מכסף. הוא עשה דברים נכונים בעבודה טובה והצליח לאורך זמן וצבר את ההון בצורה משמעותית. על ידי עשיית דברים טובים לאורך זמן והתמדה. שזה בעיניי מאוד מרשים וראוי להערכה. ואני חושב ש... לא סתם שהוא נהיה באמת במספרים שהוא נהיה, הוא מיליארדר, הוא פילנטרופ, ואנחנו רואים, ואנחנו פה בתור ישראלים, זה בן אדם שהוא מאוד 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 תומך ישראל, תורם בהרבה מאוד מובנים, ועומד לצד ישראל, ויש לו פה גם, הוא עומד מאחורי גוף תקשורת, שנקרא Times of Israel, זמני ישראל, אם אתם מכירים, במקרה יצא לי להכיר את המייסד שלו ברמה העיתונאית, את העורך דייגיד הורוביץ, והוא איש באמת נהדר, באמת בן אדם טוב, במלוא מובן המילה, שהם עושים עיתונות שבאמת מנסה לעשות עבודה טובה ומקצועית. אפרופו התחום שלנו, היה להם תקופה פעם שהם נלחמו בפורקס, לא יודע אם אתה זוכר, אבל למאזיננו נגיד, יש תעשייה מטורפת של מסחר במטח, שבמילים פשוטות זה פשוט הונאה לשמה. כלומר, זה ממש כמו קזינו.
וישראל הייתה בירה של הדבר הזה, אני זוכר.
לא רק בירה, כלומר, פורקס, רק נשלים את ההסבר לכולם, זה כאילו מפתים אנשים, בואו, תעשו תשואות גבוהות למסחר יחסית פשוט, תעשו את זה כמו קזינו, נתנו להם להצליח בהתחלה, ואז אנשים הפסידו סכומי כסף אדירים, כי זה היה מאוד ממכר, והיו חברות ישראליות שעשו את זה בחו"ל, ובאמת התעשרו על חשבון אנשים, ופשוט גזלו מאנשים להתחייב, אז דיוויד וטיימס אוף ישראל נלחמו בזה מאוד מאוד חזק, וחשפו את זה, ולדעתי צמצמו את זה מאוד, אני לא מעודכן לדעת אם עד בכלל, אבל באמת זה הוביל לחקיקה, ובאמת, ואחת הסיבות שהם אמרו שהם נלחמים לזה, הם אומרים, זה פשוט פוגע בשם הטוב של ישראל בעולם, זה גם דבר רע, ואז אנשים, כאילו, זה משרת את כל העלילות דם האנטי-יהודיות והאנטי-ישראליות שבעולם, ועשו שם עבודה מדהימה, ופילנטרופ בעוד הרבה מובנים, אז באמת, אני מאוד מאוד אוהב לראות אנשים שרואים ברכה מהמלה, עם הרבה שכל, עם הרבה יושרה, ומביאים הרבה ערך לעולם, אז אחלה סט קלרמן, ותודה שגם אתה היית חלק מגוף הידע המדהים הזה של השתאות ערך, ועדיין מוביל אותו כאחד הגדולים, איך קראת לו? גדול הדור.
אני גם הוא התראיין גם לא לאחרונה ב-CNBC, נוסיף כמה כישורים, שיהיה לכולם, הוא באמת פיגורה, וכדאי ללמוד ממנו כמה שיותר.
מדהים, מדהים, אחלה סט. יואב, אתה רוצה לתת לנו איזה טיפ לחיים? מהצפון,
כן, זהו, אז הייתי השבוע יומיים עם המשפחה, אז באמת לפני הכל המשפחה, ונסענו, אמא שלי מצאה איזה מקום שתהיה בריאה, שאנחנו חוזרים אליו כבר כמה פעמים, ובמקרה שהיינו שם גם ראינו כתבה עליהם שהם נחשבים לאחד מהצימרים הכי יפים בארץ והלא מוכרים, זה לא יודע, צימר, מלון, זה בכפר חרוב, שזה במעל חמת גדר בדרום רמת הגולן, עכשיו גילד, אני לא יודע, זה לא מלון מפואר של איסרוטל וכו', אבל אתה מגיע לשם, זה נוף.
איך זה נקרא, איך?
הצימר שם זה נקרא מצפה שלום, הכפר חרוב, אני חושב, זה המקום, היית שם?
לא, לא.
ממש דרום רמת הגולן. יש שם נוף, אתה כאילו בצד השני של הכינרת מטבריה, עכשיו בלילה, אני אומר לך נוף, חבל שאי אפשר לעלות תמונות בפודקאסט, זה פשוט יפה שם ברמות, אתה כאילו מעל הכינרת, הכל נוף, כמו בטוסקנה.
לא היה חם למות?
היה חם, אבל בערב יש שם אוויר כמו שאתה אוהב בירושלים, כמעט כמו בירושלים, ביום היה חם בחזור, רצינו למות באוטו, אני לא יודע, זה נסיעה ארוכה, אבל שם באמת מאוד, פשוט יפה, מרוחה קצת, שקט, אוויר טוב, וקצת זמן עם המשפחה, אין יותר חשוב מזה.
מגניב.
אז אני אשלח קישור על הכתבה שעשו עליהם במקרה, אני לא יודע, או שתרגטו אותנו שהיינו שם, אבל באמת אחלה מקום מאוד יפה.
מדהים, יופי, כיף שנהנית. אני גם אתן המלצה על חנות של גבינות. לא בדיוק חנות, יותר כמו אתר ששולח מארזי גבינות מדהימים, והסיפור שלו הוא מקסים. הבעלים זה חבר, אפשר להגיד, מנשה כהן, הפוע, חבר, מפור מקסים, שנכיר את המשפחה טוב, והוא צלם. הוא צלם אירועים, והגיע הקורונה, והוא מרים לי טלפון ואומר, תקשיב, תם העסק, אין לי עסק. נלך נראה מה המדינה תיתן, ונראה מה יקרה זה, כי אין, סגרו את האירועים, הוא כל היום מצלם אירועים, ואין אירועים, אין לו מה לצלם. אמרתי לו, טוב, מאוד מאוד, הבחור הנחוש עשה יוזמות של משלוחים של מארזי גבינות, טעימים בצורה בלתי רגילה, יצא לי ליהנות ולהתפנק מהם כמה פעמים, יפים, איכותיים, אחלה מתנה לאנשים עכשיו בימים החגים, אחלה כיף באמת להזמין למשפחה, נשים איזה קישור, נקרא אפטיט, פשוט כיף של מתנה, יפה וטעים ואיכותי, גם סוג של השקעת ערך. למרות שהמחיר הוא לא זול, אבל הקלוריות גדולות.
גילוי נאות, הוא הבטיח לנו איזה טעימה, לא גלעד? אני עדיין, אני מחכה.
אני כבר טעמתי, אבל כן, עוד לדעתי יפנק אותנו גם.
אתה בלי לחץ, הכל צוחק.
ונעשה, וואו. אז אחלה יואב, אנחנו מסיימים 20 פרקים, איך אתה נהנה מהפודקאסט?
אני נהנה, האמת שאפרופו זה כמו אחרי חופשה, אתה מאוד נהנה, אבל אתה חוזר יותר עייף ממה שיצאת, אני צריך לנוח קצת ולכוח ל-200 הפרקים הבאים. אני כבר צריך גם ללכת לפינות, למצוא לכם משקיעים חדשים, לא מוכרים, שאני מכיר קצת, שאני יכול לדבר עליהם, אבל ברוך השם, לא חסר בינתיים, לא חסר.
כן, אני יכול להגיד לך שאני, ולקהל, שאני מאוד נהנה מכם, התגובות שאנחנו מקבלים והפידבקים, והעובדה שזה מתפשט ונותן ערך לאנשים, ואנשים מתחברים לתוכן ואוהבים אותו, אני, זה ממש נותן סיפוק וכיף, וזה אחד הדברים שאני נהנה מהם מאוד, כי אני מרגיש שזה באמת עוזר לאנשים להתמודד עם הסוגיה המורכבת הזאת של איך להתמודד עם השקעות, ואם עזרנו למישהו ונתנו קצת ידע, אז אחלה, אז אני מזמין
אבל אתכם. אני לפני הכל נהנה לדבר איתך על השקעות, גם אף אחד לא היה מקשב.
כן, אבל זה אנחנו נהנים לדבר גם בלי שאנחנו מקליטים את עצמנו ושולחים לקהל.
נכון, אז לובשים חולצה יותר של גנט, בשביל סתם סתם, לגמרי, ברור שזה אנחנו פה, וזה די, אני מרשה לעצמי להעיד על עצמנו, שאני לא חושב שזה משהו די ייחודי, בארצות הברית יש המון משקיעי ערך גדולים, בארץ, סיבות כאלה ואחרות, זה חסר.
נכון, מכירים, נכון. אני אזמין אתכם המאזינים, א', לשתף את הפודקאסט ותשלחו אותו באמת לאנשים אחרים ותירשמו לניוזלטר, אנחנו נשתדל לעמוד ולשלוח אחת לחודש, היום נשלח הראשון, באמת עוד קצת תוכן וידע להשאיר כדי שבאמת יהיה לנו קהילה של תוכן איכותי בעולם ההשקעות. אז יאללה, מסכמים 20 פרקים, יואב, היה תענוג.
גם לי גילה, קודם כל שוב מזל טוב שנחגוג פה עד 120 ביחד, ורגע אתה רוצה לשאול אותי מי שבוע הבא או שאתה...
מי שבוע הבא, נכון, נכון.
אז האמת ששבוע הבא, טוב עוד פעם אורח מיוחד, בלה בלה, אבל כן, באמת, משקיע בחור בשם דן רסמסן, שם אמריקאי כזה חמוד, אפשר לגלגל את זה, מנהל קרן לא גדולה ולא ותיקה בשם ורדד, אבל אפרופו חינוך פיננסי וזה, אני חושב שהוא אחד מה... הוא מאוד פעיל היום, ויש המון המון מה לדבר וללמוד ממנו, אני מחכה גם לעשות, נחכה לעשות עליו פרק.
Looking forward. Bye bye.
תודה, מזל טוב.